אנחנו התחלנו קצת בפתיחה, אחרי דילגנו קצת קדימה, עכשיו אנחנו עושים איזשהו לקט מבין הפרקים של המילון הפילוסופי של הרמב״ם, שבהם הוא מפקח כל מיני מושגים מהתורה, מהתנ"ך בכלל, שיש לו איתם בעיה בעיקר מצד הנשמה, ומפרק אותם באופן שלא תהיה בהם שום נשמה. עכשיו אמרנו שבגדול לא נעבור את כל הפרקים האלה בשיעורים, בגלל שיש בהם המון המון פרטים, אבל כן אני רוצה לשלוף כמה פרקים בשיעור הזה ולנסות לראות איך שהרמב״ם דרך הפרשנות שלו מכוון אותנו לאיזושהי תודעה דתית, נקרא לזה תפיסת אלוהות, חוויה דתית אולי גם, באופן שבו הוא מפרש וכל מיני דיבורים שהוא מכניס מעבר לפירוש. זאת אומרת, על מה שמעניין אותי זה לראות מקומות שבהם הוא לא רק פותר בעיה ושולל פירוש מסוים, אלא גם מכוון אותך לאיזושהי קריאה שמכניסה אותך לתוך איזשהו עולם מסוים. זה דברים שאחרי זה יפתח אותם בצורה שיטתית, וכאן הוא מפתח אותם בצורה עקיפה כזאת, שזה מעניין מצד עצמו, האופן שבו זה עובד. זאת אומרת, הוא מכוון אותך לקרוא את הפסוקים באופן מסוים, ואז ככל שאתה נכנס לזה יותר ולא רואה את רק כבעיה שפתרת ואתה שם אותה בצד, אלא אתה נכנס לקריאה הזאת וגם מה שהיא נותנת לך, איזה סוג של עולם היא מתאר, אז דרך הכניסה הזאת הוא מכוון אותך לאיזשהו מקום שהוא הכיוון שמושך אליו בספר. כשכאן זה ממש בגרעינים כאלה, כל מיני דברים שנעלה היום הם יותר יפותחו בהמשך. כן, טוב, אוקיי. אז שלחתי במייל כמה פרקים, לא כולם נראה היום, נראה בעיקר פרקים שהם כולם קשורים לראייה, בגדול לראייה, קצת למקום גם, דברים שכולם קשורים לאותו, הרמב"ם מושך אותם לאותו כיוון, קראת הפרשנות שלו. טוב, אז יש פה כמה פרקים, מתגלגל איתם, נראה לאן זה לוקח אותם. פרק ג', חושבים שתמונה ותבנית משמעותן אחת בלשון העברית, ואין הדבר כן, כי תבנית היא שם הגזור מן בנה, ופירושו המבנה של דבר ותכונתו, דהיינו תבניתו, כגון הריבועיות והמעגליות והמשולשות ותבניות אחרות. זאת אומרת, הדוגמאות שהוא מביא, תבנית המשכן ותבנית כל כליו, זאת אומרת, הצורות, מה הקדוש ברוך הוא מראה למשה, את הצורות של כל הכלים. לכן העברית אינה משתמשת בשום פנים בביטויים אלה בתיאורים המתייחסים לאל. ואילו תמונה הוא שם מסופק, כמו שזה מובא פה בהתחלה מספר היגיון, מילות היגיון של הרמב״ם, שם מסופק זה שם שמשמש לכמה דברים שהקשר ביניהם הוא מקרי, שולי, זה לא שיש איזשהו יסוד מהותי משותף לכולם, אלא יש איזשהו יסוד צדדי. אז מה משותף לשלושת התמונות האלה? לא משהו מהותי, ולכן לא צריך להעתיק מרכיבים מסודיים מאחד לשני. בכל מקרה יש פה שלושה עניינים שכן נאמר. אחד, על צורת הדבר המושגת בחושים מחוץ לדעת, תמונה חושית, דהיינו תבניתו ומתארו, כמו שנאמר, ועשיתם פסל תמונת קול, כי לא ראיתם קול תמונה. הוא נאמר שתיים, על הצורה הדמיונית המצויה בדמיון, מהדמות לאחר העלמה מן החושים. כמו שנאמר, בסעיפים מחזיונות לילה ומפול תרדמה על אנשים, יעמוד ולא עקיר מראה ותמונה לנגד עיניים. זאת אומרת, אני רואה תמונה בחלום, שהיא זיכרון של תמונה שראיתי בעיניים, אבל עכשיו אני רואה אותה לא דרך החושים, אלא דרך הדמיון. זה גם נקרא תמונה. כלומר, דמיון לנגד עיניי בשינה. והוא נאמר על העניין האמיתי המושג בשכל. בהתאם למשמעות שלישית זו, נאמר עליו יתעלה תמונה, ואומרו, ותמונת השם יביט. אשר משמעותו וברורו, ואת אמיתת האל ישיג. אוקיי, והתחלה, הגרעין של משהו שנראה איך הוא מפתח אותו בפרקים הבאים. אבל בואו נסתכל שנייה על ההסט הראשון. הוא מעביר אותנו פה שלוש דרגות. מתחיל מתמונה כפשוטו, פיזית, ומעביר אותנו להשגה. המשפט הזה לגבי משה, תמונת השם יביט, הוא יחזור עליו שוב ושוב בפרקים הבאים. זה יסביר לנו מה מיוחד במשה, מה זה אומר שהוא רואה את תמונת השם. שוב יענה. אוקיי, אנחנו קצת התחלנו לקרוא לכם דפים ישר. מה, קחת את כולה? אתה גזים, אתה צריך רק שניים. זה לא, בשביל הנוחיות, אפשר להסתכל בספר, אבל זה קצת דילגתי פה בשם. אם אתם רוצים להרחיב, להסתכל בערוץ, תסתכלו בספר. קראנו את פרק ג', את הקטע שהבאתי פה. מה שאנחנו עושים זה לעבור על כתרי כמה פרקים מבחרים מההתחלה של מורה נבוכים, שבהם הוא מפרש כל מיני מולכים מגשימים, כדי לראות איך הוא מכוון דרכם לאיזושהי תודעה דתית אחרת. אז פרק ג' קראנו אותו עכשיו ביחד, תצטרפו אלינו, ואנחנו עושים עכשיו כאילו מה הוא עושה פה כשהוא נותן לנו את שלושת הדרגות האלה של התמונה. סתם, מה היחס בין שלושת הדברים האלה, נגיד?
מה זה הראשון, כאילו בעצם סתם כאן פשט?
סתם, תמונה. תמונה? הרמה הפיזית. תמונה, אנחנו עומד לתמונה כבר
רואה. מה זה המחוץ לדעת הזה?
מחוץ לדעת, אני חושב, זה שאתה לא, זה לא העיבוד שזה עובר במוח שמפיק מזה כל מיני מושגים מושלטים וכולי, אלא תמונה.
אה, אוקיי, ככה.
ככה אני חושב ש... מושגת בחושים. מה?
זה כאילו היה... אני חושב כזה, אתה רואה משהו שהוא חסר... לא מובן בשמי, אתה רואה משהו שהוא יותר...
אתה אומר לגבי אחד?
אתה מדבר לגבי אחד?
לא, לגבי...
אנחנו לגבי שלוש.
עד משהו.
לא, אחד אמרנו שזה הפוך ממטאפיזי, זה הדבר כמו שהוא.
אחד זה הכפשוט, אתה רואה פסל תמונת כל, זאת אומרת שהפסל יש לו את הצורה של הדבר, שאותו אתה מפוסל, ברמה החיצונית. במובן הזה תמונה כן מקביל לתבנית, כמו שהוא שאלה לנו בהתחלה.
אז
אפשר אולי לשאול מה הצורה הדמיונית עושה שם באמצע. יש פה איזה מין הדרגה כזאת. אז לכאורה מעניין את הרמב"ם שנגיע לפירוש השלישי. הוא מודע לזה שיש תמונה שהיא לאו דווקא אתה רואה אותה באופן ישיר. השאלה שלה אולי מההקשר הזה זה למה ההבחנה הזאת חשובה. ולראות את הדבר ישר ולזכור את התמונה שלו בראש. מה זה נמצא, מה זה עושה בו הדבר הזה? נגיד אם זה קרוב יותר לאחד או לשלוש. התמונה הזאת שאתה רואה בחלום.
כן, כאילו כסוג של מתווך ביניהם.
למה הוא מתווך? הוא מתווך נגיד? זה יכול להקשר נגיד שהוא מדבר עליו כאן. היית שם אותו ליד אחד או ליד שלוש?
בין
שתיים? כן. אני שואל כי זה נראה לי דומה שהיא כאילו לא קשורה פה ואנחנו נראה שהיא חוזרת אחרי זה שוב. ואני כאילו, היא קופסת לי לעיניים כי אני חושב שהיא קשורה לדיונים שלו על הנבואה שנגיע אליהם איתו בזמנו בסוף החלק השני. שם הוא דן בדמיון, ומה זה אומר שהוא רואים תמונה בלי לראות אותה ישירות.
האם הוא יכול להיות רק מהחושים? לא.
אני מאמין שהוא יכול לא להיות רק מהחושים, אבל מעניין אותו המקום הזה שבו אתה רואה תמונה כשהעיניים עצומות. זאת אומרת, אתה לא רואה אותה מבחוץ, אלא רואה אותה מבפנים, ובכל זאת אתה רואה תמונה. פה זה כאילו לא קשור, זה נכנס כזה באמצע. אני חושב שאם הייתי קורא את זה ברמה של הפרק הזה, אז הייתי אומר ששתיים ואחד הם בעצם אותו דבר, כי הם כולם מדברים על משהו שיש לו צורה, ואני רואה את הצורה שלו, אז לכאורה זה לא כזה משנה אם אני רואה אותה ישר עכשיו, או שאני זוכר ואני משחזר את זה בדמיון. לכאורה זה לא משנה. גם יש פה איזשהו עניין לשוני, גם לאחד וגם לשתיים הוא מדבר על צורת הדבר. צורת הדבר הוא הצורה הדמיונית. לעומת זאת בשלוש הוא מדבר על העניין האמיתי, שזה ביטוי מעניין מבחינת ההיררכיה בין הדברים. אם אני רואה את הצורה של הדבר, לא ראיתי את הדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה לא מה שרואים בעיניים. וזה לא דווקא ביחס לתמונות השם יביט, זה נכון הדבר שאפשר לעמוד לגבי כל מיני דברים. אני יכול להבין את המערמה הפיזית, אני יכול להבין את העניין שלהם. דיברנו זה קצת בשיעור הראשון, בשיעור השבוע. אם אתה עושה פה איזושהי הדרגה, שאני חושב שבשתיים הוא מכין אותנו לזה שיש משהו שהוא באמת סוג שמתווך. הוא יותר יפתח את זה בהמשך. גם אני התפסתי את זה כי בגלל שבקיץ למדנו פה בקלח פתרי חוכמה של הרמח"ל, והיה לו גם דיון מאוד ארוך על העניין הזה שהנביאים רואים צורות שהן לא קיימות במציאות ובכל זאת הם רואים אותן כצורות פיזיות, ומה זה אומר, איפה זה נמצא. אנחנו נראה שזה קצת חוזר גם בפרקים אחרים שהבאתי פה בדף. אבל לכאורה מתוך ההקשר של הפרק הזה הוא עושה לנו איזושהי הדרגה שהוא רוצה להביא אותנו אל הראייה, התמונה השלישית היא התמונה שמעניינת אותו, זה המקום שבו אפשר להגיד תמונת השם יביט, שבאורו אמיתת האל ישיג. עכשיו, הרמה שמעיינתי לקרוא את הפרקים האלה שהבאתי כאן, זה גם מבחינת מה זה עושה לעבור לקריאה שהרמה מציע לנו. אם אני קורא את השבח הזה על משה רבנו שנאמר עליו תמונת השם יביט, ואז הרמה אומר לו, תקרא את זה, את אמיתת האל ישיג. אז מה קרה לקריאה שלי? מה קרה לדמות של משה רבנו בקריאה הזאת? אנחנו מתרוממים שאנחנו נופלים.
מצד שני זה...
מעצים?
כן.
למה מעצים?
כאילו זה משמעות הרבה יותר עמוקה. כאילו זה... הרבה יותר מובן מה שכאילו, מה שאני יודע. זה רק מבין קושי בהבנה מה זה בכלל. מצד שני, אני חושב את זה, זה לא יודע, אדם... 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 זה הרבה יותר מתקבל אצלי על הדעת, הרבה יותר מובן מה זה דבר די ישיג.
תמונה, אתה כן מתקבל לך על הדעת?
לא, תמונה לא.
סליחה, רגע, אמרת שמה שמתקבל זה המיטה? כן. אבל נגיד מבחינת הדמות של משה רבנו, מבחינת מה שהפסוקים האלה יכולה באים לשבח אותה. נגיד, משה רבנו הוא משהו מיוחד, הוא היחיד שרואה את תמונת השם. ואז אני מסיב את זה למקום ההוא. זה בעצם תמצות של כל המהלך שהרמב"ם מסביר פה בכל הפרקים, אבל זה שהוא בוחר את הפסוק הזה, זה חזק, כי זה בחור שבדיוק פסוק שבא להגיד לך כמה משה רבנו גדול, ואז אתה צריך מתוך איזושהי מחשבה, נגיד, של פשט, הייתי אומר, הוא היחיד שראה את הקדוש ברוך הוא באמת. ואז אתה בא ואומר, הוא היחיד שהבין את הקדוש ברוך הוא באמת. יש פה איזו הסתה כזאת שאני רוצה כאילו להתעכב עליה קצת ולראות לא כדי חבר כזה, אני אקרא את זה בהמשך, אבל ננסה לחשוב כאילו מה זה עושה כקורא, לחשוב על משה רבנו כמי שרואה את תמונת השם כפשוטו למי שמבין את המצד האל, משיג אותה. וברור שמשה רבנו פה אמור להיות דמות אידיאלית שאנחנו כולם שואפים להתקרב אליה ולהידמות לה. משה ואברהם היה לי הגיבורים הגדולים של הספר הזה, כל הזמן הם חוזרים.
משה ומי?
אברהם. בואו נקרא עוד, כי פה זה ממש הגרעין, ואחרי זה זה יותר מתפתח. גם הפרק הבא הוא ממשיך עם אותם עניינים. נקרא ככה את מה שהבאתי פה. דע שראה והביט וחזה, שלושת הביטויים האלה מציינים ראיית עין, ושלושה הושאלו להשגת השכל. לגבי ראה, הדבר זה מפורסם בציבור הרחב. נאמר, וירא והנה באר בשדה, זאת ראיית עין. ונאמר, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, זאת היא השגה שכלית. כל לשון ראייה הבא לגבי האל יתעלה היא בהתאם להשאלה הזאת. כיוון שנאמר, מה ראיתי את השם, והראה אליו השם, וירא אלוהים כי טוב, הראני נא את כבודך, וגם פסוקים שיחזור אליהם בפרקים הבאים, ויראו את אלוהי ישראל. כל זאת השגה שכלית בשום פנים לא ראיית העין, שהרי עיניים אינן משיגות אל הגוף ובכיוון כלשהו, וכן כמה מן המקרים שלו, כלומר, את צבעי הגוף, את תבניתו וכיוצא בהם. כמו כן, הוא יתעלה אינו משיג באמצעות איבר, כפי שיבואר. נו נעצור שנייה לפסקה הזאת. לכאורה מהלך דומה, כן, אפשר לראות בשכל ואפשר לראות בעין. את הגולות לא אנחנו רואים רק בשכל. פה אני חושב, אילה שהוא מביא עד הרבה דוגמאות, ושוב דוגמאות מאוד דרמטיות, אז ההסד שהוא עושה מאוד חזק. בא הנביא ואומר, ראיתי את השם, צריך לקרוא את זה, הבנתי את השם במידה מסוימת. איך אני מבין זה בתוך ההקשר של הסוג, זה כמובן נדרוש את הרבה עמדה, כי אומר, ראיתי את השם, הוא יושב על כיסא, והוא מתאר דרמה שלמה שבא אליו הרוח, הוא אומר ככה, עונים לו ככה, יש דיאלוג. כל זה אתה צריך לפרש כסוג של השגה. הרבה עבודה, והיא עושה משהו מאוד משמעותי. כנל ויראה אליו השם. וירא אלוהים כי טוב, כמובן דוגמה חריגה, אבל תגידו לי אולי מה היא עושה פה. וירא אלוהים כי טוב. מה הוא בא לומר על הפסוק הזה? רואה הדוגמאות שהוא מביא חוץ מזו, זה דוגמאות שרואים את הקדוש ברוך הוא.
כן, לא משנה, אבל גם ביער זה אומר שיש לו עיניים.
אז זאת אומרת, אפשר לקרוא את זה, אני חושב, בשתי דרכים. אפשר להגיד שזה דוגמה לזה שהקדוש ברוך הוא רואה, ואז אני קורא את זה יחד במשפט האחרון שקראנו עכשיו, שהוא יתעלה, אינו משיג באמצעות דבר כפי שיבואר. עוד שנייה נגיד את זה משהו. יכול להיות, ככה חשבתי בהתחלה, אחרי זה חשבתי שאולי לא, בגלל שאתה יכול להביא את זה סתם כדוגמה לזה שמדובר על ראייה לא גופנית, כי ראייה גורם כי טוב, הכוונה אני חושב שהוא הבין שזה טוב. אם אתה קורא לדבר, לא שהוא לא רואה את הטוב בעיניים, אלא הוא מעריך את הדברים. ואז לכאורה זו דוגמה טובה לזה שראייה לפעמים לא ראיית עין. אבל אז לכאורה הוא היה צריך לשים את זה ליד ולבי ראה הרבה חוכמה ודעת. שם לא דיברנו עדיין על ראיית האל. פה הוא מדבר על ראייה של הקדוש ברוך הוא, והוא מביא לנו מצב דוגמה לזה שהקדוש ברוך הוא רואה משהו אחר. זה די מובלע כזה. עכשיו, אני מתעכב על זה גם, כי המשפט האחרון פה הוא גם כן מעניין אותי, למה הוא נכנס לפה? למה הוא צריך להגיד לנו שהוא יתעלה אינו משיג באמצעות איבר כפי שיבואר? מה זה קשור פה עכשיו? אתה יכול להסתכל בהערות של שוורץ ולראות שהוא דן בשאלה איך לתרגם את זה, והוא אומר שלא הכרחי לתרגם את זה ככה, אפשר היה גם לתרגם את זה הפוך. במובן של כמו כן הוא יתעלה אינו מושג באמצעות דבר, ואז אני עדיין מדבר על אם אפשר לראות אותו. ואז במובן הזה זה המשך של אותו רצף. הוא מכריע כן לתרגם ככה, וגם המתרגמים האחרים הלכו ככה. והוא תולה את זה בעיקר בגלל שכתוב כמו כן, והכוונה שזה משהו נוסף למה שאמרנו עד כה. אני חושב שאולי אפשר למצוא ראייה נוספת בזה שרמב"ם מביא את הפסוק הזה, והוא כבר כאן מכניס לך, אני מדבר איתך לא על האם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אלא גם איך הוא רואה אותך. השאלה זה עדיין שאלה, למה הוא מכניס את העניין הזה לפה? מה זה עושה כאן? למה ראייה שלא נכנסת גם? זה נושא שהוא גם מדבר עליו בהמשך. אבל פה הוא מכניס את זה לתוך הסיפור. זאת אומרת, הוא יצר איזושהי הדדיות כזאת. בואו נסתכל שנייה, אבל אולי על הדבר היסודי פה. מה זה האמירה הזאת של עיניים אינן משיגות אל הגוף הוא בכיוון כלשהו? אחד מהמקרים שלו? איך יוצא בהם? מה הוא עושה פה עם המשפט הזה?
מה? פשוט כאילו לא יודעת מה
שאני חושב. יש פה איזה פרטנות, אני אומר. בעיקר אני קורא את הפרקים האלה, אני מחפש את האמירות העודפות, אני יודע, אני מחרתי אותם, כי הרגשתי שיש מקום להתאפס מהם. זאת אומרת, יש את הרמה הפשוטה של מה הוא אסור לחשוב ומה צריך לחשוב. ויש כל מיני דברים שהוא מכניס, שהם מוסיפים עוד איזה התאמה לכיוון מסוים. אני מפריע לו
להגיד שהוא
כאילו
מכניס את העניין הזה של
הגוף
בכיוון כלשהו.
נכון. זה ודאי ברמה שהוא מתחיל איתה, אבל אני רוצה אולי מעבר לזה סתם להסתכל על הדוגמאות של למה העיניים לא משיגות, כי משיגות רק גוף בכיוון כלשהו, וכן כמה מן המקרים שלו. אני מתעכב את זה כי אני מרגיש שיש פה איזה משהו שחוזר, כי מה שהזכרנו למשל בפרק הקודם, שהעיניים לא רואות את העניין האמיתי. השכל הוא זה שרואה את העניין, העיניים רואות את צורה, בהקשר שלנו הן רואות את המקרים של הדבר, זאת אומרת הווריאציות, לא את המהות המשותפת והמופשטת יותר, רואות את הצורה שלו. זה, אני חושב שהוא שוב עומד את זה שהעיניים רואות את הרובד השטחי של המציאות. הוא כל מה משחק עם זה, שזה לא רק שיש את הקדוש ברוך הוא ואי אפשר לראות אותו, אז בסדר, יש לנו כלים אחרים, אלא בעצם יש תמיד משהו מעבר במציאות שהוא יותר עמוק. והעיניים הן לא מוגבלות רק ביחס לקדוש ברוך הוא, מוגבלות מטבעם, הן מתחילה לראות רק את הרובד החיצוני של הדברים. ברגע שאתה מתחיל ללכת מעבר לרובד החיצוני של הדברים, אתה מתחיל איזשהו תהליך, נגיד, של הפשטה, שבסופו נמצא תמונת השם יביט. יש איזשהו גרף שעולה של הפשטה, שכן, מה, מה שדיברנו ביחס לחוכמה ולצלם.
כן, כן, שאתה מסיר את העניין.
כן. זה סוג של אמירה שאפשר לשים את הדברים אחרת. אפשר לשים את זה שיש מישהו שהוא בלתי נראה, בטבעו. אז אי אפשר לראות אותו בעיניים. יש שתי אפשרויות, לראות בעיניים, לראות אחרת. הוא כל פעם מכוון את זה שבעצם העיניים, העולם עצמו בנוי ככה שיש לו משהו שמעבר לעיניים עוד לפני הקצה הזה שאותו אי אפשר לראות. ולכן יש איזשהו תהליך של הפשטה שאתה עובר אותו ודרכו אתה מגיע לראיית השם. מתחילה הוא מאוד מצמצם את הראייה, אתה רואה שהוא מתייחס אליה בסוג של ביטול מסוים, היא רואה רק את המקרים, היא רואה רק את הגוף. אם אתה קורא את המשפט הזה ככה, אני חושב שאתה מרגיש שבעצם הגוף זה לא הדבר האמיתי, כאילו הגוף של, כמו שאתה אומר עלינו, הגוף של מישהו, המישהו זה לא הגוף שלו. בכלל הוא אומר, העיניים רואות רק כמה מן המקרים, צבעי הגוף, ומציגות אל הגוף. אבל גוף כאילו זה משהו מסוים שאפשר לראות, זה לא הדבר, הגוף. ככה אני חושב שהוא מתאים פה. יש גם את העניין של הכיוון שהוא מעניין, זאת אומרת, העיניים רואות כיוון מסוים. שוורץ מביא פה ציטוט מאחד המוסלמים שהרמב"ם מתבסס עליהם, שהוא בעיקר בא להתמודד עם המחשבה שאלוהים נמצא למעלה, אז הוא מדגיש את זה שאלוהים נמצא בכיוון מסוים. גם כיוון, אני מרגיש, זה משהו שהוא מאוד מצמצם. כן, כאילו, הוא שם. כן, אתה לא רואה את המכלול.
כן, אתה לא יכול לראות כמה דברים אפשר להיות בתור אלה ששווי את זה כאילו שאתה מסתכל שתי תופס כאילו שתי מיקודים.
כן. אבל יכול להיות דווקא בגלל שאנחנו לא רואים חזקית, אז הדוגמה הזאת עובדת אליהם חזק, כי זה מה שממחיש לך, זה שאתה רואה תמיד רק חלק. אבל גם מעבר לזה נראה לי שבלי מעבר לדוגמה של חזקית, בכיוון יש משהו שהוא אומר לך, אם משהו לא נמצא בכיוון מסוים, זה לא רק שהוא נמצא בכל כיוון. למדנו פה שנה שעברה, או לפני שנתיים כבר, את המגמרה הזאת על איזה כיוון להתפלל, ויש שם את העני, העיוור, יוסף או מישהו, שהוא אומר לשמה שלו, תעמיד אותי בשביל להתפלל, לא משנה לאיזה כיוון. שיש משהו שלא משנה לאיזה כיוון, זה אומר, זה לא נמצא בתוך המרחב הזה בכלל. זה לא רק שהייתי מסתכל לכל הכיוונים, אז הייתי רואה את זה. זה לא, העיניים רואות תמיד כיוון מסוים, תמיד רואות בתוך המרחב הזה שיש בו כיוונים, המרחב התלת-ממדי הזה שיש בו גופים, שיש להם מקרים, שיש להם תבניות. ברגע שאני אומר לא בכיוון כלשהו, אני חושב שיש בו משהו שהוא עושה את הסוויץ' הזה ברמה, זה לא רק שהוא לא נמצא לא בכיוון הזה ולא כיוון. יש משהו שמוציא אותנו לגמרי מהמרחב הזה. העיניים לא תקועות בתוך מרחב מסוים, מה שאנחנו מחפשים הוא חורג מהמרחב הזה. זה המרחב של הראייה, גם אני חושב את אורקן כמשהו די שטחי ומאוד מקומי כזה, כמו שאמרתם, כיוון מסוים. בתוך ההקשר הזה אני חושב אולי אפשר להבין את זה שהוא מדבר על איך הקדוש ברוך הוא רואה. כי נגיד, תקחו את התיאור של הרמב״ם כאן ביחס לתיאור של רואה ואינו נראה, כן, דני דין כזה, או בדימוי הזה של מציץ מן החרקים. עומד אחר כותלנו מציץ מן החרקים, הוא לא נמצא כאן, אני לא רואה אותו, אבל הוא מציץ. כשאני משתמש בדימוי הזה ואני תופס אותו ברמה קצת פיזית, אז אני אומר, אני לא רואה, המבט שלי לא תופס אותו, אבל המבט שלו כן מסתכל עליי באופן שאני מדמה אותו למבט שלי. זאת אומרת, אני כן חושב על המבט שלו כמבט שמגיע למקום מסוים. הדימוי של השמיים, שוב כי הוא נמצא. הוא נמצא בשמיים ולכן הוא רואה הכל. אבל זה מאוד ממחיש, אני חושב, את זה שזה עדיין ממקם אותו בתוך המרחב. גם אם הוא לא בתחום הנראה, סוג של שקיפות כזאת. עצם היכולת לראות ממקמת אותו בתוך המרחב. יש דיבורים כאלה של לקאן, זה שהנקודה העיוורת בתמונה היא המקום שבו מסתכלת עליך. מין דיבורים פרנואידים כאלה, שכל עוד יש משהו בתמונה שאתה לא רואה, אז שם יכול תמיד להיות מישהו שמסתכל עליך. חלון חשוך, איזושהי פינה מוצלת כזאת. יש תמיד מקום של מבט שמסתכל עליך בחזרה. אני חושב שברגע שאתה שולל, לא רק זה שאני לא יכול לראות, הקדוש ברוך הוא מתוך המרחב, אלא גם שהוא לא מסתכל עליי מתוך המרחב, אז עשיתי פה איזשהו טיהור וניטרול של המרחב, ריקון מאוד מאוד חזק. צריך לקרוא את זה לא רק ברמה של אוקיי, כיוון שהוא לא גוף, אז הוא לא ככה ולא ככה ולא ככה, כי רשימת השלכות פילוסופיות, אלא גם באמת ברמה הקיומית שמתאר כאן. לא רק שאתה לא רואה אותו, אלא גם הוא לא רואה אותך באופן הזה. שזה גם, שוב, מין ההבלכה כזו שהרמב"ם מכניס פה, שהיא לכאורה לא כל כך מעניינה של הפרק. אבל אם אני קורא אותה כתוספת לתיאור שמתואר כאן, אז אני חושב שהאפקט שלו נהיה יותר מוחשי. זאת אומרת, הוא לא רואה אותך באופן שאתה היית יכול לראות אותו. יש פה משהו שהוא לגמרי מחוץ למרחב הזה של הראייה. וממילא על הבסיס הזה הוא יבנה לנו בפרקים הבאים, מה זה אומר בכל זאת להגיד שהשם רואה ומה זה אומר השגחה. זה כבר יהיה צריך להיות משהו שעובד ברובד אחר של הדברים. משהו התיאור הזה, מה זה אומר להגיד שהוא לא רואה אותנו ממקום מסוים? מה זה עושה? יש פה שני רבים. יכול להיות שאני לא? לא, הנה יש פה. מה זה אומר שהשם לא מסתכל עליך?
זה מגיע באמת למקום הזה שלה נמצא ביום מציאות וכל ה...
שמה זה?
אני מדבר על עצם כאילו... מדבר על עצם קיום כמשהו שם הייתי. זה מקים שלא כמו משהו אחר.
איך אתה עובר מהראייה לקיום?
לא ש... שאותה ראייה שלנו בכלל לא שייכת אצלו. כן. בדרך כלל זה הקיום. אני בדרך כלל לא רוצה לתחות את זה בקיום.
את מה? את הראייה האחרת?
כן, קיום... הקיום האחר.
תראה, בגדול הפרקים האלה ודאי שהאנרגיה שלהם היא אנרגיה של שלילה. זאת אומרת, הם בעיקר מוציאים אותך מקריאה מסוימת של המציאות, של הפסוקים. אני מחפש בהם את הנקודות של החיוב, אבל ברור שהוא לא מפתח עכשיו מה זה אומר ראייה אחרת. אני חושב שהעיקוף הזה שהוא עושה פה והרמזים, הם כן נותנים איזושהי תחושה אינטואיטיבית, בלי להגדיר פילוסופית מה הראייה החלופית, גם ביחס למה אנחנו רואים וגם ביחס למה הוא רואה, אבל כן אני חושב ממחיש יפה שזה משהו אחר. והתיאור הזה של הפעלים הוא עובד, אני חושב, ברמה החזקה של המטאפורות גם, זאת אומרת, איך אתה מדמיין את זה.
אני מגיע לזה, אבל יש בהמשך...
שאלה אם אתה תגיע לזה.
אה?
שאלה אם אתה תגיע לזה.
לא, יש בהמשך איפשהו את משהו שמזכיר קצת את הערה השלילה, זאת אומרת, מה המקום ש...
מה זה בהמשך? הפרקים שאלה
היום? הפרקים שהבאת, כאילו, אני לא יודע למה לי את זה, שמשהו שמזכיר את הערה השלילה, במובן הזה שזה לא דווקא ראייה אחרת, אלא שהוא בכלל... אל המקום שבו כאילו הוא בא להראות לך שלא בדוח בכלל שאתה אמור להשיג משהו באופן חיובי. גם החיוב הוא לא מושג באופן ישיר בכלל כמו ראייה. אתה לא תופס גם באופן אחר.
טוב, אם נגיע, תציין את הדבר.
אבל באמת זה מעניין, סתם אפשר לחשוב על זה, כי מסתכל על כל החלק שאמור כמכלול, ואז זה שתי צורות שונות, כאילו. כל החלק שמדבר על שולט את השמור, כאילו, סבטה. מפגים בתורה ובנה מודל אחר, כאילו, מפשיט את לנו את המחשבה, ובנה מודל אחר של זה של בצורה, הוא לא אומר דברים חיובים על זה. זה לא מנוסח בצורה מאוד מיוחדת. אני חושב, כמו שזה בא... חלק השני, חלק הראשון, שזה הטרם שלי, וזה יותר חווייתי, וזה כאילו סתם, אני מרגיש שכאילו הוא...
חלק הזה יותר חווייתי.
כן,
כן.
ואני רואה את החזק, ואני רואה כאילו מודל אלטרנטיבי להסתכל על הלימי לקרוא את זה.
כן, יש לקרוא באמת, הוא אומר פה באחד הפרקים, אני הורדתי את זה כדי לקצץ, אבל הוא מדבר על זה שמה שאני אומר לך כאן פירוש של מילה מסוימת, זה לא רק ביחס לדוגמה שהבאתי, אלא עכשיו תקרא כל מקום שהמילה הזאת מופיעה בתורה ותתחיל לחשוב, האם לקרוא אותו ככה או ככה. ואז באמת זה מכניס אותה למקום החווייתי. תקרא ככה את כל התיאורים של משה רבינו. הוא עצמו מתעכב על תיאורים מסוימים, בפרק ה' שאני אקרא עוד מעט, אתה רואה שפתאום הוא לקח איזושהי סצנה ומעבה אותה. ואז הוא נותן עוד יותר את האפקט החיובי מעבר ללשלול פירושים לא מתאימים. נגיע לזה עוד שנייה. הפרקים האלה הם עוברים איזשהו תהליך כזה הדרגתי, אני חושב. יש עוד נקודה שהזכרנו שהוא אינו משיג באמצעות איבר. זה, אני חושב, מתקשר למה שראינו שבוע שעבר, כשתיארנו אותה צלם אלוהים, אז הוא מאוד הדגיש את זה שהשכל של האדם הוא לא מופעל על אף אחד מהאיברים. כן, הוא לא בנוי על איזשהו איבר של הגוף, הוא לא פועל דרך הגוף, אלא הוא משהו שעומד בפני עצמו לחלוטין. בהקשר הזה זה מעניין, זה מאוד כמובן אני חושב מנוגד לראיית עין, שהעיניים, הכיוון מסוים שלהם תלוי בזה שהם תקועים בגוף. זה דברים שצריך לחשוב עליהם, עד כמה הם משמעותיים. הזכירו שלי יחס גם בשבוע שעבר אמר לא קונטיני, אלא שמדבר הרבה על הראייה דרך הגוף. מה זה עושה לתפיסה שלנו, שאנחנו רואים דרך הגוף ותמיד רואים כיוון מסוים ותמיד רואים חלק. זה דברים שברגע שאתה נכנס לחשוב על ההשלכה שלהם, אז אתה רואה עד כמה זה משמעותי ועד כמה התפיסה, נגיד המופשטת, היא מתעלמת מזה. אז פה אני חושב במובהק, הוא רוצה להגיד לך, תצא מהמקום הזה ותדבר איתי על משהו אחר. עכשיו שם ראינו זה שצלם אלוהים, השכל עובד ככה. זה מה שהוא הדגיש לגביו, שהוא לא עובד דרך הגוף, ודיברנו על זה שהאופן שבו הוא עובד הוא עצמו סוג של יציאה מהגופניות. כאן אני חושב הוא מתאר את אותו דבר בתמונת מראה, גם שם זה היה צלם אלוהים, זה היה סוג של אנלוגיה. שגם הקדוש ברוך הוא ככה, הראייה שלו היא לא נמצאת, ברור שהיא לא בגוף, אבל היא גם אין לה את התכונה הזאת של ממקום מסוים, אלא היא נמצאת במישור אחר, מישור שהוא רק גופני ושם הדברים מתרחשים. זה גם שמתגלגל על אותו הקשר, כמו שהשכל שם היה איזשהו מקום של תלישות מהגוף, אז כאן הראייה, גם הראייה שאנחנו רואים, גם הראייה שרואים אותנו, היא מתרחשת במרחב שהוא לא המרחב שהעיניים רואות. זה המקום שהשכל מביא אותנו אליו, זה המקום שבו אנחנו יכולים לראות משהו אמיתי, לראות את אמיתת הדברים. וגם ביחס לפרק הקודם, זה המקום שבו יש איזשהו דמיון באמת בין השכל שלנו לבין מקום שבו הקדוש ברוך הוא נמצא. האנלוגיה שהוא המרומז הזה בין הראייה שלנו לראייה שלו. וגם צלם אלוהים שראינו שם כשהוא דיבר על הדמיון שיש בין השכל שלנו לבין הקדוש ברוך הוא שהוא שכל מופשט ביותר. זה הכל סוג של, אני חושב, מין לינקים קטנים כאלה שהוא זורק לנו לתוך הבנייה הזאת שבהמשך הוא יתאר אותה יותר בפרוטרוט. של מה זה שכל ומה, לאן הוא מביא אותנו ו... עכשיו על שכל מנגוד לראייה זה עכשיו אחד הדימויים החזקים כדי להבין את האופן שבו הוא פועל במרחב אחר ולא במרחב שאנחנו נמצאים בה. בואו נתגלגל עם זה עוד קצת כי בפרק ה' הוא יותר ייתן לנו יותר בשר קצת לדיבור הזה. המשך הוא מדבר על הבטה, הוא עושה גם תיאור דומה. גם שם הוא מכניס פסוק קשור למה שתיארנו עכשיו, הדוגמה של אחד הדוגמאות שהוא מביא, הוא אומר הבטה יש הבטה בפועל, יש הבטה שהיא השגה, והדוגמאות שהוא מביא, תמונת השם יביט שוב פעם, והביט על עמה לא תוכל, זה שוב פסוק שמדבר על הראייה של הקדוש ברוך הוא, כשהוא לא רואה את האבונות שלנו, לא רואה דברים טובים. סתם, זה מעניין שהוא כל הזמן מזגזג בתוך העניין הזה. בכל אופן, יש פה איזה מין רצף כזה של פרקים על ראייה. השניים הראשונים האלה זה פחות או יותר כמעט כל הפרק. הם די קצרים, הם רמזים, ובפרק ה' פתאום הוא פותח לנו מין תיאור ארוך כזה. יש לו איזה פסקה בהתחלה לריפתא, ואז הוא אומר ככה. כן אמר אנו, שראוי לאדם שלא יתפרץ לעניין הגדול והנכבד הזה לאלתר, מבלי שירגיל את עצמו. העניין הגדול והנכבד, אני חושב, זה לא ביחס למה שהורדתי, אלא באופן כללי, המהלך שהספר הזה הולך אליו, הדברים שרוצה ללמד אותנו. בלי שירגיל עצמו בחוכמות ובמדעים, יתקן את מינותיו תיקון אמיתי, וימית את אהבותיו ותשוקותיו הדמיוניות. אלה תנאי הקבלה השיעור. כאשר הוא ישיג הנחות אמיתיות וודאיות וידע אותם, וידע את חוקי ההיקש והבאת הראיות, וידע את הדרכים להישמר מהטעיותיה של הדעת, אזי ייגש לחקור בעניין זה. ואל יחליט על פי הדעה הראשונה עולה על ליבו, ואל יפליג במחשבותה מלכתחילה ויאמץ אותן להשיג את האלוה, אלא תהיה בו ענווה, ויעצר ויעמוד, ויתרומם לאט לאט. על עניין זה נאמר, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. בנוסף למה שפשט הכתוב מורה עליו, דהיינו יראתו מהביט אל האור המתגלה, לא שהעיניים השיגו את האלוה, נעלהו העליונות רבה מכל מקראת. הוא עליו השלום, אני אמשיך את זה כי זה מהלך אחד כזה, אחרי זה נראה, זכה לשבח על כך. והוא התעלה, השפיע עליו מחסדו וטובו עד כדי שהייתה חובה לומר לו מבסוף הוא תמונת השם יביט. החכמים ציינו כי זה גמול על כי הסתיר פניו בהתחלה מהביט אל האלוהים. ואילו הצילי בני ישראל, כן כתוב, והצילי בני ישראל ראו את האלוהים ויכלו וישתו, אני אביא את זה בהמשך, הצילי בני ישראל התפרצו, הפליגו ממחשבותיהם והשיגו, אלא שהשגתם לא הייתה שלמה. לכן אמר להם, ויראו את אלוהי ישראל ולתחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר, ולצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. ולא אמר רק, ויראו את אלוהי ישראל. מפני שהדברים לא נאמרו אלא להטיל דופי בראייתם, ולא לתאר כיצד ראו. הוא בא איפה להטיל דופי בצורת ראייתם על כל הגשמות הכלולה בה, שאותה חייבה התפרצותם טרם הגיעו לשלמות, והיו רואים מקליה. משה עליו השלום דיבר עליהם הסנגוריה, ולכן נדחה עוד שם, עד שנשרפו בתבערה, ונשרפו נדב ואביהו, והוא פה מבסס על מדרשים שאומרים שזה אותם אנשים, באוהל מועד, על פי מה שנמסר במסורת האמיתית. אם כך לגבי אלה, על אחת כמה וכמה לגבינו, אנו השפלים, ומי שיותר שפל ממנו, גם את המצטנע, אתה יודע שיש אנשים יותר שפלים ממך, שראוי לנו לכוון ולעסוק בהשלמת ההכנות ולימוד ההנחות הקודמות, המתהרות את ההשגה מתומעתה, כלומר מהטעויות. ואז נפנה להביט בנוכחות הקדושה האלוהית, וגם הכהנים הניגשים אל השם יתקדשו ונפרוץ בהם השם. כבר שלמה ציווה שהאדם המבקש להגיע לדרגה זו ישמר מאוד, ואמר על דרך המשל והעברה, שמור רגליך כאשר תלך לבית האלוהים. מה זה כל האריכות הזאת פתאום? אם קראתם את הפרקים האלה קצת על הרצף, אז אתם רואים שרוב הפרקים מאוד קצרים ומאוד נקודתיים, ופה פתאום יש לנו פרק שהוא לא חלק מהסדרה, הוא לא לקח איזושהי מילה לפרש אותה, הוא פותח לנו פתאום איזה מין שמוס כזה. מה אמרת זה הדבר הזה פה? מה אתם אומרים?
דרך.
אה?
דרך.
אבל איך זה מתחבר למה שאמרנו קודם?
זה מה שאני, אמש, זה מה שאני זוכרתי מקודם, שהסגיר לי כפה את הערה שלי, עכשיו אני רואה שאולי זה, אולי קצת אגזמת אולי שזה מזכיר לגמרי, אבל שהאופן שבו הוא מדבר על זה שזה לא ראייה, הוא גם נמצא בתוך הדברים עצמם. זאת אומרת, לא שזה לא ראייה וזה מחשבה, ואז אוקיי, אתה לא רואה את זה, אתה חושב על זה, זה אותו דבר, רק בשני מישורים שונים.
אלא זאת אומרת, זה אותו דבר.
אני רואה עכשיו את התמונה, אני משיג עכשיו את העניין, כאילו שזה אותו דבר, רק בשמי לא בשמי משהו כזה. Okay. אלא יש איזה מקום שבו הוא... הוא מדבר על זה שהאופן שבו הוא בא לחנך אותנו הוא גם השגה שונה. זאת אומרת שעצם ההשגה היא השגה הרבה יותר, מה שהוא כותב כאן, אלא תהיה בו ענווה ויעצר. מקום שבו אתה לא יכול, כאילו מעצם טבעה אתה לא יכול להשיג את זה בבת אחת, זה משהו שהוא...
מה זה עושה? כל הזהבות האלה והמיתונים והתנאים הקודמים, ויש פה גם הרבה חיבורים של גוף ומידות ונפש שכולם קשורים להשגה. מה זה עושה כל התיאורים האלה ליחס נגיד בין חוכמה לבין ראייה?
מרחיק.
ומה זה מרחיק?
חשבתי על זה, אני אומר את זה כדוגמה, זה שהוא אומר, יעצר ויעמור. למה כאילו,
כן, בגדול, בבקשה אתה מתאר את מה שמשה רבנו מנסה. הוא מתקרב, ואז הוא עומד, והוא מסתיר את העיניים, ואז הוא לאט לאט, בסופו של דבר הוא רואה.
זה חינוכי
בסופו של דבר,
חלק
הזה שלנו, זה... כן. אז מה?
זה נגד המילה
ביוב. להגיד חינוכי זה כאילו להגיד מה הוא מנסה לעשות, אבל למה הוא מנסה לעשות את זה? הוא כן מנסה לתאר את זה כתפיסה, ככה צריך לעשות. מה?
נשמע לי שאמרנו כאילו... אני לא רואה איפה זה קורה, אבל נשמע לי שהוא כאילו חורג באיזשהו אופן מהפילוסופיה, ולכן הוא מרגיש צורך שכל מי שאיתו בדיון יכיר את הנחות היסוד.
למה הוא חורג?
כל הדיבור הבלשני הזה של ראייה, כן, ראייה לא אומרת ראייה אלא היא שכלית דברים כאלה, אני חושב שזה אופייני ליסוד של זמנו, של אופנוע
הכנסת.
מה?
מה אתה מתכוון?
כאילו זה דברים שהרבה יותר יכולים לענות ללכת על אינטואיציה של ההכרה הראשונה של בן אדם,
הדעה הראשונה
שהעולה
הדיבור
של בן אדם.
כאילו, האנלוגיה בין ראייה להשגה הייתה יכולה להביא אותי לאיזה משהו שהוא יותר מדי אינטואיטיבי בנושא ההשגה, כי אני מקרב את זה לראייה. כן.
ואז פה... ויכול להיות שהוא גם תלך לכיוון הזה, אבל כאילו הוא רוצה שלא לחרוג מהדינים המקובלים של פילוסופיה ומדעים.
עכשיו זה... אולי לא רצה להיות אליטיסט, מהקצת שאני יודע, בסוף באותו זמן, זה לא היה משהו להמון.
כן, משהו להמון? בפה אתה אומר את זה?
מה זה להמון? לכולם, הוא לא כאילו...
מה, ביחס לפרק הזה, איפה אתה רואה את זה?
לא, אני חושב בכלל, כאילו, נדע
ש... איך שהוא מדריך את הקורא, כאילו, שכולם צריכים ללכת לשם?
כן, כאילו, הוא מכניס אותו לעד הזה, לא מישהו שהוא כבר... כאילו, הוא נמצא בתוך הפילוסופיה, אז בתוך ה...
כן.
זה לא רגעון, סתם, אני מתחילה שחלק בו, אתה עושה כל ההנחות מיני 26 אקסיומות האלה של אריסטו. כי למה צריך לסתכל את כולם? כי אריסטו משנה בו יותר מיני.
כן, ושאלה ביחס למי בדיוק הוא כיוון את הספר, הוא בעצמו אומר כל מיני דברים, חלק מהדברים הוא אומר שמתאים לכולם, חלק הוא אומר לך קורה שאתה יודע שאתה לא אחד מההמון, וגם עצם האמירה הזאת של ברור שאנחנו לא מדברים עם מישהו שלא יגיד לכם בחוכמות, לא תיקן מדיוטיו וכו וכו וכו, זה הכל דברים שאני לא אתחיל להעביר אותך בהם עכשיו. אז יש פה גם איזושהי מידה של סיוג, זה נכון שהוא מתאר תיאור של נבואי C ואומר שזה משהו שאנחנו כולנו צריכים לעשות, ואני גם אם הכולנו הזה זה לא קרה מישראל, הוא כן לומד מזה איזשהו מסלול שהוא לרבים, באופן מסוים של רבים. יש מה שאני מרגיש שהפרק הזה ביחס לפרקים הקודמים, הוא גם עובר כאילו מדגיש את הצד של החיוב יותר מהצד של השלילה. במובן שלא רק מה לא, אלא גם לתת לנו הרבה יותר בשר ביחס למה שכן. אם אנחנו שואלים את עצמנו, מה זה הדבר הזה שהוא דוחף אותנו אליו? האם הוא רק רוצה להוציא אותנו מראייה רשמית, או שהוא גם נותן לנו משהו? כי את הפרקים הקודמים, אני חושב, אני לפחות בקריאה ראשונה, התחושה הייתה שהוא נורא מוציא להם את כל הבשר, את כל החיות. יש לך חיובים נורא דרמטיים. והוא הופך, מסיט, מנקה את כל הדרמה, מוריד את כל האש והלפידים וזה, והוא משאיר לך איזה מין מישהו שיושב בחדר וחושב מחשבות מאוד מאוד מופשטות. הרבה מהדברים שהם, אני חושב, מה שחזק בתיאורים האלה, אם קוראים אותם מתוך ההקשר שלהם, הם לכאורה לא נמצאים. הם מאוד קשורים לדברים שהוא שולל אותם. וזה שזה מכיוון מסוים, אתה רואה משהו מבחר, מוכח, יש עוצמות, יש קולות, יש... כשאתה משיג את הכל ההשגה, יש משהו שהוא מאוד מרוקן. בפרק הזה אני מרגיש שהוא מנסה לתת לך איזשהו בשר לכיוון השני, בזה שהוא מתחיל פתאום לדבר איתך על... כאן אני חושב, הוא מנסה לא רק להגיד את המילה הזאת, תקליף במילה אי, אלא באמת לנחס את הדרמה של הפרשיות שהוא מדבר עליהן לתוך התהליך של ההשגה שהוא מתאר. ולכן הוא, כל מה שמשה רבנו עושה בתיאור הדרמטי הזה שהוא בא לסנה, והוא לא רוצה להסתכל, הוא מפחד, כל הדברים האלה אומר לך, זה הכל נמצא גם בתהליך שאני מדבר עליו. נעזור אותי עכשיו מהפסוקים והשנויות ואיך לתרץ כל מיני קושיות, בוא נדבר על מה זה אומר שאתה מתחיל להתקדם בהשגות. ותדע לך שכל הדברים האלה קורים גם בהתקדמות של ההשגה. לא כרגע בא ללמד אותך מה לא לחשוב, אבל אני אומר לך שהדברים האלה נמצאים פה, כל העניין הזה, וצריך כאילו לנסות להבין את התהליך הזה. עיקר המשימה שאני מרגיש שיש פה בשלב הזה של הספר, זה לנסות להבין מה זה החוכמה הזאת שהוא מדבר עליה, כי היא מאוד רחוקה, אני חושב, מה שאנחנו תופסים, אם יש לנו איזושהי תפיסה לגבי מה זה חוכמה ואיך השכל עובד. ודיברנו על זה כבר במשיעורים הקודמים, שעיקר מה שמעניין בספר בשלב הזה, אני חושב, זה שהוא מתאר חוויה דתית חלטנית, הוא לא אומר לך שבגלל שהפילוסופיה אמרה כך וכך, אז צריך לקצץ מהדת הרבה קטעים. מראש יש לו איזושהי חוויה דתית שהיא קשורה לעולם הפילוסופי ולתפיסה שלו של הדברים, ושם נמצאת הדתיות שלו. לכן, אם אנחנו מחפשים פה איזו אמירה שלו, אז האמירה שלו נמצאת למשל בתיאורים כאלה, שהם אומרים לך מה זה אומר לחשוב, לאן זה, איך זה עובד, מה החוויה שזה מתאר. וכמו שאפשר לראות, הרבה מהדרמות שאנחנו יכולים לוקחים אותם להקשרים הנבואיים, המיסטיים, החזיוניים, הם נמצאים בתוך התהליך של החשיבה עם כל המופשטות שלו. היראה למשל. לקחת פסוק ויסתר משה פניו כי יראה מהביט אלוהים ולהכניס אותו לתהליך שבו בן אדם מנסה לחשוב על משהו והוא נבהל מהמחשבה הזאת, מעדיף לעזוב אותה. או התיאור שיש בפרק א' שהבאתי פה בהמשך, שמשה רבנו רוצה לראות את הפנים ומראים לו את האחור, אז הוא יפרש את זה, הוא רצה להשיג דבר אחד והוא לא הצליח, אז הוא ישיג דבר אחר. כי בשלב הבאת ראשון זה נראה מאוד דל כאן, עכשיו ככה ואת חשבת אחרת, איפה כל העניין הזה של הפנים והאחור והמקרת הצור? פה אני חושב בפרקים מהסוג הזה, גם בפרק א', הוא נותן קצת יותר בשר לתמונה הזאת, להכניס אותך לתוך הסצנה באופן שאפשר גם לחוות אותה ברמה שזה ממשי, זה לא סתם לפרש ככה ולא אחרת, אלא זה באמת יש איזושהי חוויה שהוא מנסה להכניס אותנו לתוכה.
אבל
זה
מעצבן.
מה?
זה מעצבן שזה לפעור אותו מטעם החזק שיש לך.
מה זה מסביר? בפרק הזה הוא מסביר?
לא, כאילו נותן איזה הסבר פילוסופי,
אז כאילו... בעצם שרובם הפילוסופים ניסו כאילו להתחיל מהשכל, זה שזה לא יתרחש במציאות, זה לא...
מה יתרחש במציאות?
נניח שהוא ראה את האלוקים או משהו כזה. המושג הזה של מציאות הוא בעצם בדיוק הפוך, הוא מתחיל מהשכל. אני אומר, כל התרחשות כזאת היא באיזשהו אופן היא הרבה יותר מציאותית מאשר מבחינתם.
לא, אם ניקח את הציבור הזה של... ראינו את זה, אני חושב, בפרק הקודם, בשיעור הקודם, לגבי צלם אלוהים, שהוא אומר, המוני העם לא משיגים דברים מופשטים מהגוף. זה מתואר כסוג של מוגבלות, אתה רואה רק רובד שהוא הרובד הלא מציאותי. דברים אמיתיים קורים במקומות האלה מבחינתו.
כל ההצלה שהם מדברים
שם,
זה בעצם
המציאות הזאת. כן. יותר פה גם את העניין הזה של הדרך שמובילה לשם, שכאן הוא מאוד מרחיב לגבי הצלב בני ישראל, מהמקום הזה של הגופניות, האם אתה... לא מצליח לעבור את התהליך הזה בצורה מספקת, אז אתה נתקע באיזשהו שלב ביניים כזה, שאת כל העניין הזה של החיזיון עם עצם נמלס ספיר, הוא מפרש לו בהמשך שוב ושוב כמה פעמים. אז מאוד מעניין אותו מה בדיוק אמרו ומה בדיוק הפירוש הזה, הוא חוזר על זה לכמה פרקים. כאן בעיקר הוא מרמז לנו את זה שזה קשור לגופניות, בגלל שהם אוכלים ושותים. גם לפני וגם אחרי, במובן שלא מספיק הצליחו להתעלות, ולכן הם גם אחרי זה נפלו חזרה מהר. אבל שוב, זה הביטויים האלה של הסכנת חיים, נשרפים כי הסתכלו במקום שלא היו צריכים להסתכל. זה מעבר לרמה של לקחת פסוק ולפרש אותו, אנחנו רואים שכאן הוא עושה את המהלך של לקחת פסוק ולנחס אותו להקשר שלו. זאת אומרת, להגיד, הפסוק הזה של הכהנים הניגשים לשם התקדשו, הוא לא בא עכשיו לרגע לפרש, שזה לא בפשט. הוא רוצה לקחת את הפשט ולהגיד, אני אדבר איתך על דבר כזה, אנחנו עכשיו כהנים שניגשים לשם, אנחנו רוצים להתקדש ונפרוס בהם השם, או כמו שהוא עושה במשפט הזה, לטהר את ההשגה מתאומתה, כלומר מן הטעויות. הוא רוצה להחזיק בשני הצדדים, גם בשפה המוחשית הזאת של תאומה, וגם בשפה היחסית מופשית של טעויות, שהיא יכולה לשמוע לנו יותר מינורית, אבל הוא בדיוק אני חושב מה שהוא רוצה לעשות, לקחת את המטען של תאומה ולהמיס אותו על טעות. להגיד שאתה טועה, זה לא כמו, טוב, טעיתי, לא ככה אז ככה. אלא יש פה איזושהי תאומה שגורמת לך לטעות, והדרמה הזאת של להסתכל ולהישרף כי הסתכלת במשהו מסוכן, זה נמצא כאן. זה לא נמצא רק ברמה המגושמת של החזיונות והתאומה והגוף. להפך, דווקא היציאה מהגוף הובילה אותך למקום הזה.
זה סוג של קבלה כזאת, לא? כמו מקובדים שמסתכלים על צירופי אותיות, אני יודע.
זה עלה כמה פעמים בשיעורים, אני חושב שזה בעצם קצת כמו קבלה. זה כל מה אני חושב ממחיש את זה שאנחנו קוראים אותו דרך הבחנות שלא נמצא בהן. וכשאנחנו אומרים קבלה, אנחנו מתכוונים משהו חווייתי, חזיוני, או המילה מיסטי, שהיא מילה מעופלת כזאת שהיא עוזרת לנו בקשר לזה.
לא,
אבל
כאן, הוא מאוד חווייתי.
הוא מאוד חווייתי. מצד שני, החוויה שלו, אנחנו כשאנחנו אומרים חווייתי בהקשר של קבלה, אז אתם רואים אותיות, המשחק הזה בין לקחת את המוחשיות של ראייה ואז להגיד אבל רואים משהו אחר, ראייה מוכנית. ראינו את זה כבר בפרק הראשון שאנשים שמגשימים את הפסוקים, הכי מופשט שהם חושבים זה להגיד משהו שיש לו גוף אבל הוא מאוד שקוף, מאוד זוהר. זה גם נמצא בזה, אנחנו רוצים חווייתי וממשי ואז אנחנו מדברים על מיסטיקה וזה נראה לנו לא קשור לשכל וכו'. כל מה שהרבא מנסה לעשות לנו זה להגיד שהשכל הוא מוחשי מאוד. ולא רק שהוא מוחשי, גם יש בו את כל הדרמות האלה של הטעות ושל הסכנה ושל הפחד ושל הסתרת פנים ולהתאמץ ולא להצליח, כל מיני דברים שבשכל כמו שאנחנו תלמדים אותו לא נמצאים, ולכן אנחנו קוראים את זה ואנחנו ישר מושכים את זה למקום של החזיונות. זה בדיוק הפרקים שעובד איתם, מה זה אומר לראות? האם כשאנחנו יוצאים מהראייה הגופנית אנחנו עוברים למשהו שהוא בכלל לא קשור, סתם כאילו העברנו את זה ממקום אחד למקום שני, ואת פשוט קצת היה בהתחלה, לכן אני חושב ההבדל בין פרק כזה למשל לפרק ג' שפרק ג' הוא ממש אומר לך את זה במובן, במקום תמונת השם יביט תכתוב את המיטת האל ישיג, ואז אתה קורא את זה באופן שאין שום קשר בין שני הדברים, פשוט נפטרתי מאיזשהו מטען עודף. פה אני חושב הוא בדיוק רוצה לקחת את המטען העודף הזה ולשים אותו פה ולהגיד כן, יש פה משהו שהוא מאוד מוחשי, מאוד חזר, אפילו יותר מוחשי מאשר הראייה הרגילה שהיא סתם רואה כל מיני דברים. מעבר לזה שהוא מניח שבעצם אין מה לראות, אם אתה מחפש ראייה משמעותית, אתה לא תראה, החזיונות, זה קצת קשור למה שהוא אומר כאן, שיש את האופציה של האור, הזכרנו את זה בשיעור הראשון, שיש לפעמים גם, משה רבנו שהוא מסתיר פניו, הוא גם מסתיר פניו מהאור המתגלה, זאת אומרת, הוא כן ראה משהו. הוא גם יגיד את זה פה בהמשך הפרק, בפסקה האחרונה פה, אם יתרשל אדם, ראינו את זה כבר בשיעור הראשון, אם יתרשל אדם וירצה שלא להגיע לאותה דרגה שאנו מצפים ממנו שיתרומם אליה, ויפרש את הביטויים האלה שבאו בעניין זה כמורים על השגות חושיות של אורות נבראים, בין אם אלו מלאכים, בין אם דברים אחרים, אין בכך נזק. אז דיברנו על זה בשיעור הראשון שבכמה פרקים שהוא מדבר על שלילת הכשרות, הוא אומר, אפשר להגיד שבמקום לראות את הקדוש ברוך הוא ראית איזשהו אור נברא, ראינו אותו ברא איזשהו אור ואותו ראית. ואז נפתרתי, זה מקרה ביניים שביחס למה שאנחנו מתארים כאן הוא מבחין את זה יפה. כי אם העניין זה רק לשלול את הגשמות, אז בסדר, לא רואה אם הקדוש ברוך הוא יכול להיות איזשהו אור שהוא ברא, לברוא אורות הוא יכול. אז אין בזה נזק. אבל ברור בכל הפרקים שהרמב"ם אומר את זה, ונראה עוד מעט עוד דוגמה, שזה סוג של נפילה, זה התרשלות, כל מיני ביטויים כאלה, שבהם אני, ואז אני חושב משהו מובן, זה שגם בפרקים האלה הוא לא רק רוצה להגיד לנו אל תחשוב שיש לו עיוב. הוא רוצה להביא אותם לאיזשהו סוג אחר של ראייה, לא רק הצד של שירה, אלא גם הצד של החיוב. והדוגמה של אורות נבראים, אתה מפספס את זה. בכל עוד אתה רוצה לראות דברים, גם אם תגיד, נגיד כמו הרמח"ל שלמדנו בקיץ, שאתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא, אבל כן חשוב לו שתראה צורות, שתראה אורות, דברים זזים, עניינים, לצרכה, אבל לצרכם אני חושב זה יותר בזה שאנחנו רוצים שיהיה איזושהי מוחשיות חווייתית, ולכן אנחנו רוצים לשמר את הראייה, גם אם אנחנו עושים את ההפשטה ברמה שזה לא הדבר עצמו. אבל מבחינתו זה עצמו חיסוס, בגלל שגם אם זה יותר קרוב לפשט, אני מנסה לכוון אותך לאיזשהו סוג אחר של ראייה, וכל עוד אתה רוצה לראות אורות ודברים כאלה, אז אתה לא נמצא שם, אתה מתרשל. גם אם אתה לא בהגשמה, במבחינת הבעייתיות הפילוסופית, אתה לא בהשגה שלי, אני מנסה לכוון אותך. לכן המשקל הוא תמיד נמצא בדוגמאות האלה, שנותנות את הראייה החלופית, ולא רק נותנות אובייקט חלופי להסתכל עליה. מצד שני, כמובן שזה חבל שאין אורות ואין עננים וסיפורים ובקים. יש בזה איזה מימד של פספוס. זה האתגר של הרמב"ם, אני חושב, לשמר את האנרגיה גם בלי זה. בואו נתרגל עוד קצת. אנחנו באמת ככה מדלגים מהם בין הרבה דברים, אבל הם כולם חוזרים, אני חושב, על אותה נקודה מכל מיני כיוונים. אוקיי, אם כן אתם רוצים להגיד על משהו לעניין הזה, ביחס לפרק הזה.
סתם חשבתי על זה שאפילו בידי הקשר המוחשי אפילו המינימלי, שאמרתי שהוא כאן מנסה לשמר עדיין איזושהי תנועה, איזשהו אור, אפילו במושג. אז כאילו הכל יכול להפוך להיות כאילו תרמית.
תרמית?
לחלוטין. מה זה מטריקס כזה?
מה יהפוך לתרמית?
המציאות עצמה, המציאות
המוחשית. מה אתה מתכוון בדיוק? כשדיברת על לראות אותיות, אז באמת עלה לי בראש ברמה של הדימוי החזותי, כי חלק ממה שאפשר לעשות בסרטים זה להראות לך ראייה אחרת.
כן.
כן, שמראים לך את הדמות ואז היא הופכת להיות מורכבת מאותיות, אז משמרים לך את הראייה, אבל משנים כאילו את מה שרואים.
כן, אבל... לא, ברגע שאין שום ממשק או התאמה בין
בין האמת לבין הגופים.
אם כבר מדברים אמת, אז כן, בין האמת לבין ההתרחשות.
כן.
אז ההתרחשות הופכת להיות שקר מוחלט.
אתה חושב כי העולם הזה זה שקר. זה שיש משהו
לא, ראינו בפתיחה את התיאור הזה כשהתחלנו לדבר על להבין את החוכמה הזאת, אז המקום שבו התחלנו בפתיחה היה המקום שאומר שאנשים הולכים בחושך כל ימיהם ולפתע מבריק להם איזשהו אור. זה ניגוד מאוד חזק. זה לא העניין של שקר ועבודים עליך, זה כן עניין שכל מה שאתה רואה הוא לא, הוא לא העניין. זה הדימוי הזה של לראות בכיוון מסוים, אתה רואה כל מיני דברים. ודאי שהשכל שלו בא באמת להוציא אותך מהמקום הזה לחלוטין. אנחנו מאוד מדברים על הצד הזה, יש לו גם את הצד של לחזור חזרה ולעשות דברים בעולם וכו', אנחנו לא, כי אני לא רוצה כרגע להיכנס לביקורת שזה מהמקום של היחס לגוף ודברים כאלה ולחברה. זה יותר מורכב, אבל כן מבחינת יצא את האפיון, זה נכון שהוא באמת הולך לשם. בואו נראה את פרק ח', בואו מדבר על מקום. שם זה נקבע במקורו למקום המיוחד והכללי, זה במקום של אריסטו, לא כזה מעניין כרגע, אני לא נגיע לזה בהמשך. לאחר מכן התרחבה על השם לגביו ועשתה אותו שם לציון דרגתו של איש ומעמדו, כלומר לשלמותו בעניין כלשהו, עד שאומרים פלוני במקום פלוני בדבר פלוני, כן, ממלא מקום. יודע אתה כמה מרבים בעלי הלשון להשתמש בכך באומרה ממלא מקום אבותיו, והיה ממלא מקום אבותיו בחוכמה או בהירה, ואומרם עדיין מחלוקת במקומה עומדת, כלומר בדרגתה. בדרך הזאת של השאלה נאמר ברוך כבוד השם במקומו, כלומר, לפי דרגתו ורוממותו במציאות. וכן כל הזכור של מקום הבא ביחס לאל, כוונתו דרגת מציאותו יתעלה, אשר אין שווה לה ולא דומה לה, כפי שיוכח בהוכחה מופתית. זה משפט חזק. דוגמה לזאת היא מה שהסברנו כאן בדבר המשמעות של מקום, באומרו ברוך כבוד השם במקומו, שהרי יודע אתה שאותה משמעות עצמה היא משמעות מקום בדבריו, הנה מקום איתי, כן? אנחנו שוב חוזרים לחיוויון של משה רבנו בנקרת הצור. דרגה של עיון, צפיית שכל ולא צפיית עין, ונוסף אל המקום בהר שעליו הוצבע, שבו הראה ההתבודדות והושגה השלמות. כן, אז מה, איך אתם מרגישים עם השינוי הזה, כן, המקום? ברוך כבוד השם במקומו זה גם ככה פסוק סתום. הדוגמה של משה היא יפה. זאת אומרת, האם יש מקום שבו אתה נפגש עם הקדוש ברוך הוא, או שהמקום זה, הביטוי הזה, דרגה של עיון, זה אולי הביטוי הכי מבאס. במקום נפגש, אתה מדבר איתי על דרגה של עיון. הגעת אל המקום, הגעת לאיזושהי דרגה. מצד אחד. מצד שני, עדיין יש לנו את הביטויים האלה של צפיית שכל. זה גם איזושהי אנלוגיה, אני חושב, מעניינת ביחס למקום בהר שעליו הוצבע לבין המקום כדרגה שלנו. כן הלך למקום מסוים, הוא מתאר אותו כמקום של התבודדות, זה גם אולי חזק בזה שזה לא מקום של מפגש, מקום של התבודדות. הוא הולך להתבודד באיזשהו מקום, ואז המקום הזה הופך, מביא אותו, במקום הזה הוא מגיע אל המקום במובן של דרגה של עיון. אנחנו קוראים את זה מצד המקום של הטבעה, מחפש, כן, ברוך כבוד השם במקומו, איך אני אהיה מקום כבודו, אתה מחפש את המקום, אתה מחפש איזשהו מקום של מפגש, אז הרמה אומר לך, שום מקום הוא לא העניין, כמו ששום עין לא שפונה לכיוון מסוים ותביא אותך לשם. המקום שבו אתה נפגש, זה המקום שבו אתה חושב. על המשפט הזה שאמרתי לב, יזכור שמקום ביחס לאל, דרגת מציאותו יתעלה שאין שווה לה ולא דומה לה. אם אני מצליח לחשוב על דרגת מציאותו, אז אני במקום שלו. ושוב, המתח הזה בין הלשון המרוממת הזאת, אין שווה לה ואין דומה לה, לבין כפי שיוכח בהוכחה מופתית. שזה ישר מוביל אותנו למין מקום כזה פורמלי, של הנה, הוכחת לך שזה ככה, אבל מה מלהיב פה? מאיפה באה ההתלהבות? זה בדיוק שוב המקום הזה שאנחנו צריכים לנסות להיכנס לראש שלו, שבו משהו שמוכיחים לך בהוכחה מופתית יכול להיות מלהיב. במובן שעצם המחשבה עליו תהיה באמת איזושהי חוויה. אם אני יכול להבין שכשאני מבין משהו, אני נפגש איתו, כמובן עושים כבר איזה ככה. זה הדוגמאות, אני חושב, לבוא הפער בין איך שאנחנו חושבים לבין המחשבה של מתאר הן מאוד בולטות. מה זה אומר? שאני נמצא במקום מסוים ואני חושב על מישהו, אני יכול להפוך את המקום הזה למקום שבו אני נפגש איתו. מישהו, משהו, זה חלק מהעניין פה שאנחנו נפרדים בין המישהו למשהו. כן, נסו לדמיין שמשה רבנו הוא בעצם הולך שם להר כדי להתבודד ולחשוב על מציאות האל, וכל התיאור הזה של המפגש זה תיאור שבו הוא מצליח להבין משהו שהוא לא הבין עד עכשיו.
עצם הרעיון של ההבנה וחוויה, אני לא רואה נגד סתירה משהו.
נגיד הבנה וחוויה, אבל תוסיף לזה אולי את העניין של מפגש.
אבל השאלה היא כמובן מפגש, זה לא מפגש, זה חדש משמעות מפגש, אני מכיר
ההבנה של המקום, כי ברוך הוא של מקומו, הם אומרים מה המקום שלו.
היו לו מפגש כי ראייה יש לו מידה של מפגש. אתה רואה משהו. כשאתה מעביר את זה לתוך המחשבה, אז אתה מבין משהו. אצלנו יש פער בין להבין משהו ובין לפגוש אותו, כי אנחנו חושבים על הבנה כמשהו שהוא מתרחש מבחוץ. חלק מהמקום של אברהם חותר, הוא ינסח אותו, הוא יותר כשהוא מדבר על אחדות שכל מסכים ומושכל, ששם זה ממש כאילו נושא נידון, וזה שהמחשבה שהוא מדבר עליה היא לא מחשבה שחושבת על משהו מבחוץ. זאת אומרת, אני יכול לדעת שאם אני יושב וחושב, כן, בן אדם יושב וחושב על אהובתו, הוא יכול לחשוב כל היום, הוא לא פוגש אותה, הוא צריך ללכת ולפגוש אותה, לעשות משהו שהוא חורג מהמחשבה שמבחינתנו היא תמיד מתרחשת במישור אחר והיא תמיד מרוחקת. זה בדיוק אני חושב הגבול שהוא רוצה לשבור. כשאתה חושב על הקדוש ברוך הוא ומצליח להבין את מה שמיוחד בו, דרגת מציאותו שאין שווה לה, אחד מהמונחים שהוא יעבוד עלינו, הוא יסביר את הפער בין מציאותו לכל מציאות אחרת, עצם היכולת שלך להבין את זה היא סוג של מפגש, אפילו הייתי אומר התאחדות, הזדהות. זה קשור בכלל לכל הנקודה שהזכרנו קודם, והזכרנו גם בשביל הקודם, שהמחשבה פה היא לא מחשבה על משהו, שאז היא ניטרלית למשהו שאתה חושב עליו, יש לך איזשהו כלי ואתה חושב על תכנים מסוימים, קולט אותם, כמו העין שרואה הדברים, אלא המחשבה פה זה אופן של קיום, זה סוג של מעביר אותך לאיזושהי הוויה אחרת, ברגע שאתה נכנס למוד של מחשבה, במובן שהוא מדבר עליו. בתוך המוד הזה, שבו אני חושב המרחב האחר, שהוא לא המרחב של העין, שם כשאתה מצליח להבין את הדברים שעליהם הוא מדבר, אז אתה נמצא שם. ככל שאתה חושב ככה יותר אתה יותר נמצא שם, וכשאתה נמצא שם אז אתה נמצא באיזושהי רמה של הזדהות שאפשר גם לקרוא למפגש, איזושהי אחדות עם הדבר שאתה חושב עליו. זה קצת כן נמצא למשל בזה שאתה יכול לומר שכשאתה להגיד את זה למשל בפרק י"ח, שהקרבה אליו יתעלה היא בהשגתו. באיזה מובן אני יכול להגיד למשל למישהו, כשאני מכיר אותו לעומק אז אני יותר קרוב אליו? גם משתמשים בדימוי הזה. כי אנחנו מבינים גם קרבה במובן של הבנה, הכרה. כשאני מכיר מישהו ואז אני מחפש סגנון מסוים של הכרה, שהוא כמובן לא פרטים, לא דברים חיצוניים, אני מחפש איזושהי מהות שאז אני יכול להבין שעצם זה שאני מבין את הבן אדם באופן הזה, אני יותר מחובר אליו, כאילו אולי מזדהה איתו, אני מבין אותו בפנים, משתמשים בדימוי הזה. להבין בפנים, זה אני חושב הדימוי שהוא מתאר כאן. כשאתה מבין את הקדוש ברוך הוא, אתה נמצא שם, במקום שלו. כבר לא נמצא במקום שלך בהר, ואתה נמצא במקום שלו. אני חושב שזה הכיוונים שהוא מנסה למשוך אותנו אליהם. ובתוך ההקשר הזה, אני חושב אפשר אולי באמת להבין את כל המטענים החווייתיים והדרמטיים שהוא לוקח בתיאורי ההתגלות, לא לראות את זה רק כעיקור של הדברים האלה. וזה מוחש פה, ומצליחים כבר פה את המקום שאני מנסה למשוך. יש לי פה איזשהו משהו שאני מנסה ככה לגשת אליו בכל מיני כיוונים. העניין פה אני חושב זה באמת העניין של האחדות, זה שאני לא חושב על משהו ואני ומשהו נפרדים, אלא עצם זה שאני נכנס למוד של המחשבה אני נכנס לאיזשהו מקום אחר, מרחב אחר.
זה מגיע גם בסוף שבו יראה התבודדות והושגה שלמות.
שמה?
שלמות לכאורה זה כאילו זה לא שפה של מפגש, זה שפה של אני,
של הזדהות נגיד,
זה שפה של אני לבד, אני
כן.
אני יכול להגיע לבד לשמור,
זה תלוי בשאלה איך השכל עובד. זה אומרים שנראה בהמשך, הם ידברו על זה שהשכל הוא תמיד מקבל איזשהו שפר מבחוץ. זה גם עוד איזשהו מרכיב של התמונה הזו שאנחנו צריכים להבין אותם, מאיפה מגיעות ההשגות, איך אתה מיום מבין מה שאנחנו כמובן חושבים שהכל נמצא בתוך הקופסה שלנו. התיאורים של הרמב"ם, כשאתה משיג משהו זה בגלל שהשכל הפועל משפיע עליך משהו. כאילו מעבר לכל המטאפיזיקה של אריסטו בתוך הסיפור, האינטואיציה שנמצאת פה זה שאתה מבין משהו במאמץ, אתה לא הגלגלים אצלך עשוי את זה, אלא באמת אתה הגעת למשהו שנמצא מחוץ עליך, ולכן יש פה את הממד הזה של המפגש. מצד שני, זה באמת מפגש שהדגש בו הוא יותר על הזדהות נגיד, ולא על פרסונליות, פנים אל פנים, שניים, שאנו כך נשמע על דיאלוגיות וכל זה. זה ודאי מקום כזה, כי הוא לא מדבר על זה שאתה... מצד שני, אני חושב שבמידה מסוימת זה נמצא גם בזה שאתה אומר אני מבין מישהו, במובן העמוק הזה של הכרה, זה גם קצת הזדהות, כי זה באמת כאילו איזשהו מקום שכאילו אנחנו שנינו נמצאים באותה נקודה. לכן הדימוי של להבין מישהו מבפנים, אני חושב בדיוק מומחש את זה שאני מגבר על הפער, אני לא עדיין מסתכל ונשאר במקום שלי וכולי, אלא אני כאילו באמת נמצא באיזושהי דבר של הזדהות, שזה נקרא ההבנה הזאת. ואז אני יכול להגיד, אנחנו קרובים. זה תמיד יהיה יותר מוחש שזה כשיש מרחק גופני, גיאוגרפי, דברים כאלה. א', זה כ"א אני קורא אותו במקביל לפרק ה' שראינו, ממד בזה עוד פרק שבו הוא יוצא מהמילה מילה ונותן לנו איזושהי סצנה. ושוב, זה הסצנה של משה רבנו. אבל גם כאן הוא פותח משהו שהוא יחזור אליו שוב. הוא לא מסביר מה זה בדיוק הדבר הזה, אלא הוא נותן ככה רמזים. אני ככה אקרא את זה קצת ביחד כדי להתמקד בכמה נקודות שאני מרגיש שהן מפתחות את הדברים שדיברנו. אז כאילו באמת נראות על זה קצת ונסכם. עבר משמעותו הראשונה היא כמשמעות עובור בערבית, דהיינו תנועת העתקה מקומית של גוף, לעבור ממקום למקום. כן הושאל להתפרסות קולות באוויר, כן הושאל לשריית האור והשכינה שרואים הנביאים במראי הנבואה, שוב יש לנו את הדרגות האלה. כן הושאל הפועל למי שפסח ועבר על מטרה כלשהי, וכיוון למטרה אחרת ויעד אחר, והוא ירה חצי לאווירו. בהתאם לשאלה זאת מתפרשים לפי דעתי דבריו ויעבור השם על פניו, והכינוי בפניו נסוב עליו יתעלה. זאת אומרת, מי זה פניו של מי? זה הנקודה שהוא מראה בכמה אפשרויות. לכאורה פשט אנחנו אומרים פניו של משה, אבל הרמה רוצה לומר שזה הפנים של הקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר, לפי דעתי ולפי מה שנראה לי, הוא מאוד מסופק ביחס לפירוש הזה של הרבנים, שמשה עליו השלום ביקש השגה מסוימת, וזה הדבר שכינה אותו על דרך המליצה ראיית פנים. זאת אומרת, הוא רצה לראות את הפנים, ואמרו, ופניי לא יראו. והובטחה לו השגה פחותה מזאת שביקש. והוא אשר כינה אותה על דרך המליצה ראיית אחור, ואמרו, וראית את אחוריי. משמעות זו כבר הצבענו במשנה תורה, שם יש פסקה שמקבילה לדיון שהוא יעשה גם בספר הזה בהמשך, שהוא יחזור בזה יותר בפרוטרות. כאן אמר איפה שהאלית אלה הסתיר ממנו את ההשגה, היא המכונה על דרך המליצה פנים, והעבירו אל משהו אחר. דהיינו, ידיעת הפעולות המיוחסות לא יתעלה, אשר חושבים לגביהן שהן תארים רבים, כפי שנסביר, פה זה הוא מאותת לפרק שבו ירחיב, מה שמעניין פה זה פחות על מה בדיוק ההשגות, אלא עצם הפירוש של סצנה. כאשר אני אומר, הסתיר ממנו, כוונתי שההשגה הזאת מוסתרת ונמנעת מטבעה. כאשר שכלו של כל אדם שלם ידבק למה שטבעו להיות מושג, ומבקש השגה אחרת מעבר לה, השגתו תשתבש או תובד, כפי שיבר בפרק מפרקי ספר זה, אלא אם כן תתלווה אליו עזרה אלוהית, כפי שאמר, וסקותי כפי עליך עד עוברי. בוא נעצור שנייה כאן. שוב, הוא מאותת לכל מיני קטעים, לפרקי הנבואה, ששם יגיד שאפשר להגיע להשגות שמעבר לגדרך, בדרכים עקיפות. אבל שוב, אני לוקח סצנה מאוד דרמטית, והוא מוריד ממנה המון דברים, נכון? מה הוא מוריד כאן? בעבר הזה שבספור הזה מאוד הנקודה של הראייה. מה עיקר השרה כאן, הקיצוץ, קיצוץ הכנפיים?
ההדדיות יש פה, מההדדיות שקצת הולך.
מה זה ההדדיות בסצנה המקורית?
הדדיות בסצנה זה שאני, יש משהו, אבל אני מסתיר חלק מעצמו, כי הרבה פעמים מסתיר חלק מעצמו, נותן חלק מעצמו.
כן.
גם, האמת אולי גם שם, פניי לא יראו, כאילו זה משהו שכן כבר עומז להם, כאילו שזה יכול להיות או משהו כזה.
זה חלק מהשאלה, לא יכול להיות, או כאילו אתה כבר מקבל את הפירוש של הרמב״ם.
כן,
אני מקבל את הפירוש של לפני הרמב״ם, נגיד. אבל אני אומר, כי אני לא מזמן קראתי ספר של איזה יהודי אמריקאי שרוצה לטעון שהפירוש של הרמב״ם הוא לא נמצא בפשט הפסוקים, ולפחות ברובד המקראי של היהדות וכו', ברור שלאלוהים יש גוף, רק שאי אפשר לראות אותו, כי הוא מכוסה. מה? המוטיבציה היא יעניין בפני עצמה. המוטיבציה היא תפיסת הגוף ביהדות, לא שלה. הוא יגיד שם שוורץ.
חקר
או לא? הוא מחקר מעורב, בוא נאמר. זה לא ספר מחקרי קלאסי. בכלל, כשנדבר על ההגשמה, אני רוצה קצת לגעת בהשלכות של הדיון הזה, כי זה דיון שהוא לא ברמה הפילוסופית, הוא מאוד ברמה החברתית. קשור הרבה לתפיסות של גוף, לביקורת פמיניסטית, לעוד מיליון ויכוחים אקטואליים לגמרי, לא סתם כאילו זה דבר שחזרו אליו בשנים האחרונות. גם הוא חלק מהדיון הזה, אבל הטענה שלו ברמת הפשט היא מעניינת מצד זה שהוא אומר שהתיאורים של פניי לא יראו וכו', מה שהם באים לומר זה שאני יודע שיש גוף אבל הוא מוסתר, ואז הוא, אני כבר לא זוכר את הפרטים, אבל הוא עובר לנבואות ואומר רואים תמיד מהמותניים ולמעלה, רואים מאחורה, הוא יש לו איזה וורט לגבי למה לא רואים את הפנים ומה כן רואים ומה לא רואים, זה קשור לזכר ונקבה וכו', היינו שם, אבל בכל אופן זה מעניין ביחד לזה, כי אני חושב שזה פתאום קריאה שאתה כאילו אוטומטית קורא כמו הרמה, פניי לא יראו, כי פשוט אין לי פנים. אי אפשר לראות אותם, לא נמצא עוד בכלל מרחב. ואפשר אולי קצת לקרוא את זה אחרת, ברמה מסוימת, לא מהדברים שאפשר להכריע בהם. אבל מבחינת הרמב״ם אתה אומר, זה כבר נמצא ברמה של פניי לא יראו, אבל הדתיות זה נגמר באמת נקודה שאני רגיש שהיא חזקה פה. זה לא רק שאומר לך שאין פה פנים ואחור לקדוש ברוך הוא, אלא את כל המימד של הוויכוח, כשמשה רוצה לראות דבר אחד והוא מראה לו רק דבר אחר, הוא מסתיר ממנו את הדבר האחר, הוא עושה לו איזושהי הסרה הדרגתית. מעניין אותי גם הפער בין הקטע הזה שבו הוא אומר, הסתיר ממנו את ההשגה ההיא, ואז הוא עושה בעצם עוד פירוש, עושה עוד איזושהי הפשטה, שבעצם אולי הסתיר, זה פשוט מסתר מטבעו. זאת אומרת, אם היה פה איזושהי מידה של ויכוח ושל מאבק, אז גם את זה הוא הוריד. שוב, המימד הזה של המפגש, הוא עובר איזשהו עידון מאוד משמעותי. זה לא שאתה עמדת מול מישהו והוא הסתיר ממך משהו כי הוא לא רצה להראות לך או כי אי אפשר, אלא פשוט הכל נמצא אצל משה רבנו. כן, הוא ביקש, גם כשהוא קורא לזה מבקש השגה, זה כבר לא מבקש ממישהו. הוא מנסה להבין משהו מסוים והוא לא מצליח, כי אי אפשר, כי הוא לא יכול אולי, ואז הוא מחליט לעבור למשהו אחר. זה באמת אחת הדוגמאות, אני מרגיש שההרגשה היא שהפירוש שלו ממש מעקר את כל הדרמה של הסצנה. אבל צריך כאילו לקרוא את הדברים האלה באמת אחד לגבי השני, ולנסות להיכנס אולי קצת למות שבו הדבר הזה הוא כן מעניין. יש כאלה למצוא דוגמאות, אבל צריך לנסות עכשיו במקום שבו אנחנו מנסים להבין משהו ולא מצליחים. מבטרים, או רוצים להבין דבר מסוים, יש פה משהו מורכב בזה שאתה רוצה להבין משהו, אתה יודע שהוא קיים, אתה לא מבין אותו עד הסוף. ומבין את הדברים באופן עמוך יותר. אני חושב שאפשר ליצור דוגמאות, אני מתקשה כאלה להביא איזו דוגמה קונקרטית. אבל זה באמת דברים שהרמב״ם, אני חושב שוב, מנסה להכניס את הדרמה לתוכם. פונה לאנשים, אני חושב שמזדהים מזה, וגם אנחנו, בתור קוראים של הספר, צריכים לנסות להבין את המקום הזה, שבו יש דרמה גם ברובד הזה, של שכל של אדם מנסה להשיג משהו, משתבש. יש תיאורים, פרקים שכבר דילגנו עליהם, שהוא מדבר על זה, שאתה מנסה להבין יותר מדי, אבל כמו שהגוף מתעייף במאמץ והמסכל מתעייף, ואז אתה לא מצליח להבין גם דברים שהיית יכול להבין. מי שלומד הרבה שעות נראה לי יכול להגיש את זה בפשטות. אז שוב, זה באמת אותו משחק, כאילו, עם הדרמה ועם ההפשטה. גם פה בהמשך, כאילו נסיים את זה ונעשה את השיקום, יש את האפשרות, העניין הזה של כמה פירושים. מביא פה את הפירוש של מיקרוס, ולא נעבור על זה שמיקרוס מתאר כרגילו, שמה שרואים, או מה שעובר, או מה שזז, כל מה שיש בו בשמי, זה לא הקדוש ברוך הוא עצמו, אלא שכינתו, כבודו, כאן מפרש, והעבר השם שכינתי על הפה היא, וברית שכינתו על פניו. והרמב"ם לוקח את האפשרות הזאת ואומר, אם אין מנוס מלהניח נסמך, זאת אומרת משהו אחר שעבר, אז אני אגיד משהו אחר, אני אגיד שזה הכל. והיה צריך לקרוא, ויעבור כל השם על פניו ויקרא, והכל הוא שזה קורה, וגם זה פירוש יפה מאוד. כן, יש לו איזה חדווה מהפירוש הזה, אבל שוב הוא מסיים עם הפסקה שהיא מקבילה למה שקראנו קודם, לגבי זה שיש הרבה פירושים, גם את זה ראינו בשיעור הראשון, שלא משנה איך תפרש, אתה יכול לפרש ככה או ככה או ככה, העיקר שלא תפרש שיש פה גוף. ושוב, גם כאן, אני חושב, זה פשוט, במעט המבנה של הפרק, שהרב מנסה לכוון אותך לאיזושהי סצנה מסוימת, היא הסצנה שלא רק ברמה של להבין את הפסוקים, אלא גם ברמה של להזדהות. והתיאור פה שוב הוא לא תיאור פרשני מקומי, אלא הוא תיאור חווייתי, שאומר לך, יש מצב כזה של האדם, אתה זה האדם הזה, תבין מהפסוקים האלה איך אתה אמור להתנהג. יכול, את הפסוקים עצמם לפתור בבעיות אחרות, אבל אז לא תגיע למה שאני מנסה להביא אותך. כן, טוב, זה דברים שאני מרגיש שאנחנו נמצאים בשלב של אינטואיציות, כי הרמב״ם עוד לא ממש נכנס אליהם. והוא ינתח אותם ברמה הפילוסופית וגם קצת ברמה התיאורית והחווייתית בצורה יותר עשירה בהמשך. כאן באמת זה סוג של זריקות והבלחות כאלה, לכן אני העדפתי לא לנסות לרכב את הנושא הזה ביחד, אלא באמת ללכת עם המבנה שלו ולאסוף כל מיני הערות כאלה בדרך כדי להיכנס לאט לאט לראש הזה, או כמו שקצת דיברנו בשיעור הפתיחה, גם להסתייג מהראש הזה, זה סוג של הבנה. אבל לפחות לנסות להבין אותו ברמה העשירה ולא לראות אותו כמשהו שטחי. זה לגבי מה שהבאתי פה. בפרקים שלחתי לכם היו עוד כמה נקודות שהן פחות קשורים למהלך הזה. יש פרק י"א, כאילו רק נגיד איזה משפט למישהו הרע, שהוא מדבר על הישיבה, שזה שהקדוש ברוך הוא נקרא יושב, זה אומר שהוא בלתי משתנה. וכל הפרקים האלה הם זורקים כל מיני לינקים לדברים שהוא ירחיב, וגם דימויים שם של חוסר השתנות זה הכוכבים. דימוי אחד זה הכוכבים, שכל הזמן מסתובבים במעגל, ואנחנו נצטרך להסביר את התמונת העולם הזאת שם, שהם דימוי של יציבות ונצחיות ואינסופיות. והמינים בטבע, הפרטים לפי הריסטו יכולים להיכחד, אבל המינים לא. הוא בהכרח כנראה שלא, אבל כך הוא חשב. זאת אומרת, יש איזשהו מקומות של יציבות ונצחיות בטבע שאיתם הוא ממחיש לנו את הנצחיות של הקדוש ברוך הוא, היא השינוי שלו, את היציבות שלו. זה איזושהי תנועה שהיא תהיה מאוד חזקה בהמשך, התנועה מהעולם אל הקדוש ברוך הוא. פרק כ"ט שהזכרנו, אני מדבר שם, זה גם מעניין ביחס לכל המקום של רגשות, זה גם מעניין בפני עצמה, שהוא אומר שכתוב הקדוש ברוך הוא מתעצב או כועס, הכוונה שבני אדם עשו משהו נגד רצונו. שוב, הממד של המפגש, הממד של התגובה נעלם. מה שיש זה איזשהו תיאור מצב, אני יכול לעשות את רצונו, אני יכול לעשות לא את רצונו. אני לא עושה את רצונו, אני לא עושה את רצונו, זה נקרא שהוא כועס. לא שמגיב, לא שהוא... זה מאוד חזק בצד השלילי של הדברים. מה?
יש לו פסוקים,
מה שאומר לך, הבעיה שלו להתמודד עם פסוקים, ראינו את זה בשיעור הראשון, אפשר להתמודד עם פסוקים, לא זה, כאילו זה חשוב לו להתמודד עם פסוקים, אבל הוא לא חושב שזה מוגבל באמת. הוא לא ייכנע בפני הפשט כשברור לו שהאמת לא נמצאת שם, כי האמת לוחמת להופיע בפשט, כפי שכבר אמרנו. אבל כל הדברים האלה הם סוג של סוג של הערות על דמות האל שאחרי זה לפרוץ את זה בסופה פילוסופית, ופה הקריאה של הפרקים מספר את זה איזשהו מימד, ויצא בשם ליבו, כלומר האדם עשה דברים שהרגיזו אותו. מי הסובייקט הפועל, אין פה בכלל מישהו שמגיב, זה מאוד חזק עם הסט שהוא עושה את זה ברמה של לקרוא את המשפט. אז זה לגבי הפרקים שלא הספקתי לראות. אני לא סגרתי לגבי מה נעשה בהמשך, אני אשלח לכם מייל, כי מבחינת זה שנשארו לנו לכאורה שני שיעורים אחרי החגים. הסוגיה הגדולה בהמשך זה התארים, צריך לראות אם להתחיל אותה או לא צריכים אותה, אני אראה ואני אודיעכם. טוב, שעה כוחכם.